נעצר, והקשיב להפטרה הזאת, הקשיב לדברים של אותו נער, ודמעות זלגו מעיניו. מתוך ההרגשה שהנה הדברים האלה הולכים ומתרחשים, ופה כמובן צריך גם לומר שזה היה ביפו, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, עוד לפני מלחמה השנייה, ומתד אחד גם אסונות שקרו אחרי זה, שציינו אותם היום עוד לא היו, אבל גם מה שהיה פה בארץ היה, אני חושב שעשרות אלפים, סדר גודל של עשרות אלפים. היה את היישוב הישן, היה מה שמכונה העלייה הראשונה, והעלייה השנייה. היה באמצע העניין של העלייה השנייה. אז היו פה כמה עשרות אלפים, והעשרות אלפים האלה, עליהם הרב הרגיש את ההר גבוה, מעלה לך מבשרת ציון, שמי בכוח קולך, וכמו שאומרים תמיד, ואם ככה אמרו אז, אז ענן, מה נענה הבטרי, כן? הרבה אומרים את זה בפוך, כן? שאם אז, בדור הגדול ההוא, כתבו ככה, שאנחנו זה, אז אנחנו יתמה דיתמה, עלו ודעלו, ומה אנחנו נגיד? אז גם אם ככה הרב אמר אז לפני כך וכך שנים, וכשהיו פה כך וכך מושבות, וכך וכך אנשים, אז מה נגיד עכשיו שיש פה המוני בית ישראל, וארץ מלאה יישובים וערים, ואין מקום איפה לבנות, וכבר פעם אחת דרשו דורשי רשומות, צריך אולי פרספקטיבה היסטורית כדי להגיד את זה, אבל שכל הבגצים שלא מאפשרים פה לבנות בכל מיני מקומות. אז אולי זה הדרך היחידה לשמר ריאות ירוקות בשביל עוד 50 שנה, כי באזור איפה שאני נמצא, אז באמת כל שם גרגיר שווה זהב, והכל שם, כמו שאמרו באחד השירים הישראלים, כן, הכל נבנה בקצבו של הדור. אז באמת, אז אפשר לראות את זה. ובהחלט יש לא מעט רגעים בתקופה הזאת, שאדם באמת יכול לחיות את התחושה הזאת, שהנה ממש דברי הנביאים פה מתגלים, ואתה פותח את החלון ומסתכל. אחרי שפעם שמעתי איזה רב שאמר שצריך רק לפתוח את הרדיו, ואתה רואה מה שהנביאים מדברים. אני מוכרח לומר שאולי בשביל אישור מה שהנביאים מדברים, צריך לסגור את הרדיו ולפתוח את החלון. מדי פעם, אחד לעשר, אחד למאה, אז יש איזו ידיעה שהיא כן מציינת איזו פעולה חשובה של צה"ל, או איזשהו בניין, או אומרים שעצרו איזה קבלן על זה שבנה לא חוקי באיזושהי עיר, אז אתה מבין שכנראה בנו שם בניינים, ובאמת, באמת, אתה הולך ומסתכל שם, אתה לא מבין מה כל כך נורא שבנו את הבניינים האלה, טוב, לא הסוגיה עכשיו, אבל בכל אופן, אז צריך לפתוח את העיניים ולראות. זאת אומרת, יצא לנו היום, סתם, אני אשתף בחוויה, הסתובבנו, זה עניין, הסתובבנו בחוצות העיר רמת גן שם, על יד הקניון, אפילו הקניון עצמו, ויש שם מסעדות. זה אני אומר לנו דבר שאני בכלל באמת מופתע ממנו בזמן האחרון, שזה כמעט סביב השעון, לא משנה באיזה שעה של היום, אתה רואה, אנשים יושבים ואוכלים. אתה רואה, אנשים לא, אין להם עבודה, אין להם זה, וכדי שיהיה להם כסף לשלם על האוכל, הם צריכים, לא, לעבוד יותר מאשר מה שאני מצייר, כן, כי מה שאתה משלם בבית בשני שקלים, עולה שם 10 שקלים על הצלחות ועל ההגשה ועל זה. בקיצור, אבל תמיד אנשים יושבים ואוכלים בהרבה מקומות. יש איפה שיש הרבה מסעדות, אני יודע, שנוסע ברחובים מקרפאים בירושלים, מקומות כאלה, מלא, מלא, כמעט כל השנה, ודאי בתקופות של... אמרתי לאשתי, זו הנקמה שלנו בנאצים. שאנשים יושבים, אבסוטים, ישראלים, יושבים ואוכלים. הצבעוניות הזאת גם, כן, זה חלק מהנקמה שלנו בנאצים. אבל, אז יש באמת רגעים כאלה. אבל מצד שני, החיסרון שבדרך הזאת, או בהסתכלות הזאת כמובן, לא בדיוק דרך, זה מבט. זה שבכל אופן יש פערים. לפעמים יש את המציאות, היא לא כמו שבספרים, לא כמו בחזון. יש את הבירוקרטיה, יש את השרירותיות, יש את ה... לפעמים דברים ממש מקוימים, יש דברים שהם נגד התורה, יש דברים שהם חולשת הדעת במנייני זכות של עם ישראל, יש דברים. לפעמים זה רק דיבורים, לפעמים זה גם משפיע על מעשים. וזה אגב, מי שרוצה לדעת את החסרונות, מי שיפתח את הרדיו, שחושב שהוא עלול להיות בזכיחות הדעת, ולהיות באשליה שהכל שלם כבר, עובד עוד מה לתקן, תחת הרדיו, לא בטוח שידברו על כל מה שצריך לתקן, אבל מדי יזכירו לך שהמציאות עדיין לא שלמה, ושיש עוד חסרונות, ושיש בעיות, כן. אז, ואז יכול להיות גם התנגשות. נגיד שאתה, נגיד, עושה את החיבור בין מדינת ישראל, זאת כשה השם בעולם, חזון הנביאים וזה, ביחד עם אלפי חיילים שהלכו שם עם הסמל של הדגל ככה בגוש קטיף, רק כדי לעקור את היישובים בשביל תועלת שאף אחד בדיוק לא יודע מה. אמרו, זה יביא ביטחון, אז עכשיו יש לנו, צריך להשקיע המון המון כוחות וכסף כדי למנוע את הסכנה שיש משם. אמרו שזה יביא הכרה בינלאומית, אז רק לא מזמן היה אחד המועמדים, באמת טיפש, יהודי דווקא, למחירות בארצות הברית, אז אמר שהרגנו שם 10,000 איש בצוק איתן. זה לפני הנסיגה מגוש קטיף, לא היה את הדבר כזה. לא שלא הרגנו 10,000, גם עכשיו לא הרגנו 10,000, הוא אמר, גם 1,000 או 2,000. יש ויכוח בין צהל לבין הספירה שלהם, וגם כמה אחוזים מחבלים היו בתוכם. אבל כנראה שהרוב היו מחבלים. אבל לא הרגנו כל כך הרבה כשהיינו שם, כי היינו שם. ובוודאי לא האשימו אותנו בהאשמות כאלה חמורות, אחר כך הוא התנצל, אבל על המספר הוא התנצל בעצם, לא על עצם ההאשמה. אז גם מבחינה בינלאומית זה לא עזר. אז למה עשו את זה? אז איפה חזון הנביאים ואיפה המציאות הזאת, ואיך שכל המשפט התגייס לזה, והמשטרה וזה, ופתאום כל מיני חוקים ועקרונות שנחשבו עקרונות זזו בשביל זה, עקרונות את הדרך לבולדוזרים. אז בהחלט יש פער. יש פער. והפער הזה, אגב, אולי אנחנו חווינו אותו על בשרנו בתקופה הזאת, אבל יכול להיות שאנשים אחרים חוו את זה על בשרם כשעלו לארץ, ובשם האידיאלים הגדולים, אז לקחו אנשים שעלו מארצות הארצות הסובבות, כן, מה שמכונה ארצות המזרח, מזרח תיכון, אז שמו אותם באיזשהו עיירה באמצע הנגב, כדי, בשביל בניין הארץ, מילא שאנשים הולכים, בשביל חלוציות, בשביל חזון, אבל הרבה פעמים פשוט זרקו אותם לשם, אמרו, זה פה תהיו ואין איפה. וזה דבר קטן, יש לא מעט סיפורים שאנשים אפילו באים כסף ולא הבינו לאן הוא נעלם, חלק מהכסף נשאר שם, אבל יש כסף שגם נשאר פה ולא מבינים איפה. היה הרבה ניצול. ושלא לדבר על הדברים היותר חמורים שהיה שם, שניסו לקחת את האנשים ולהעביר אותם על דתם. כל זה ממש בשנים הראשונות של קום המדינה. אז איפה זה, ואיפה חזון הנביא, כן, איפה זה, ואיפה אז זה מצד אחד. כלומר, אז יש את הרגעים שאתה אומר, ויש את הרגעים שאתה אומר, אבל יש פער. ודווקא כשאתה מנסה להדביק את החזון הכל כך גדול להווה, אז הפער הרבה יותר צורם. עכשיו, יש באמת מבט שני, זה לכיוון השני, וזה גם חטא, כן? גם הבת הזה הוא חטא, כי כלומר להעלים עין מחסרונות ולא לראות אותם, זה גם לא ישר, זה לא נכון, אחר כך מתאכזבים, אבל זה גם לא אמיתי לעומת מה שצריך לעשות כדי להתמודד. כמובן חטא לא פחות גדול. זה אולי הקצה השני, שאדם בז ליום קטנות, כלומר באמת אומר אנחנו רואה את כל החסרונות, את כל ה... היום הרבה מדברים על הפערים החברתיים, על החוסר שוויון, שוב פעם על ניצול. ומייללים. אגב, פעם חשבתי שיש ויכוח בין כוחות שונים בתוך האומה. יכול להיות שזה נובע לא מצד עצמו, אלא מצד רצון גם להשפיע. אבל בעיני אחד הדברים המשמעותיים, זה איך מסתכלים על המציאות, האם מסתכלים בעין רעה שכל הזמן רואה את הדברים בשלילה, בחיסרון וזה, או שמסתכלים על דברים באופטימיות, בעין טובה. כלומר, שפעם הוויכוח הוא לא רק האם יהדות, לא יהדות, ארץ ישראל, לא ארץ ישראל, זקיפות קומה, לא זקיפות קומה. אחד הוויכוחים היום לא פחות משמעותי בעיניי, זה כמה להיות במבט אופטימי, במבט חיובי. אבל אם אתה צריך לסנן חלק מהוויכוח, הרבה פעמים מי שנמצא באופוזיציה, זה התפקיד שלו להגיד שהכל פה לא בסדר, וכשהוא יבוא אז הכל יהיה בסדר. אבל אני חושב שזה הקצה של העניין, אבל הקצה הזה מבטא זרמי עומק הרבה פעמים, כלומר של איזה תחושה, אחרי שקראתי איזה ספר מלפני לא מעט שנים, 20 לפחות, של פרופסור הלל וייס, מי שמכיר, הוא ככה, חבר'ה שלנו קצת ככה מיוחד נקרא לזה, והוא כתב ספר שנקרא, הוא היה פרופסור לספרות. אז הספר שלו נקרא ספרות הכיליון הישראלית, אולי הדוקטורט שלו היה. אז הוא יראה איך כל הסופרים המפורסמים, מסעוז, בית יהושע וכולי, שבספרות שלהם יש מין תחושה שהעסק פה שלב, כן? אז הם היו, כמה מתייחס אליהם, היום כבר נכנסו חדשים. אבל שהם כאילו נורא נורא רואים שלילה, נורא נורא רואים הפסימיות, עכשיו באומנות, באמת היו בעלי כישרון. כאילו רואים איך מתחת לכל הבניינים, לכל מה שנבנה פה, יש איזה תשתית של הרס. שאני אומר, לשבחם של אנשים כאלה יש בזה גם מבט עמוק. מבט שטחי, אתה אומר, נחמד, זה, זה. מבט עמוק, כאילו רואה גם זרמי עומק. אז היום נגיד מזהים, יש כל מיני כאלה שמייללים על זה שיש פה פתאום הידרדרות מוסרית, איזה גזענות ושנאת הזר והתבהמות, תהליכים מסוכנים וכולי. שם מדובר אפילו ביום האחרון, אבל יש כאלה, דווקא מהכתבנים היותר רציניים וזה שמעריכים בזה. מי שמדבר הוא רק משקף את ה... הוא תלמיד שלהם, כן, כשאתה שומע איזה איש פוליטי או איש ציבורי מדבר, הוא בעצם תלמיד של אנשים שהם יותר, נקרא לזה הוגי דעות, אנשים שמכונה אנשי רוח, כאילו שמשפיעים, משפיעים עליו, הרי הזירה האמיתית היא שמה, לא, לא בזירה החיצונית. ומודה שבעיניים שלי אולי אני אופטימי, כנראה זה נכון, המצב בדיוק הפוך, כן. אני באמת מזה שבמה שהוסכם על זה שגם בזה מעניין שהשמאל והחרדים, להבדיל, מוכרים לומר, בדבקות בשם ובקודש ובתורה, שהם באמת משנים את כל הזה, אבל אף עוד פחן יש נקודות משותפות. אז הנקודה המשותפת שהזכרנו זה באמת החוסר נחת מלאומיות, ממלכות, מכוח, זה משותף להם. אבל עוד דבר זה גם הנטייה הזאת של להסתכל על, על השלילה שבמציאות. לא המציאות של בית המדרש, המציאות ההווה. ולאו דווקא בגלל המציאות המדינה, נגיד בהרבה שיחות מוסר, אני רוצה להזכיר את זה, אבל הרבה אומרים, שלפעמים תורים מודעות בבני ברק, כן, שבזמן האחרון, שיש הרבה מיטות משונות, ויש הרבה מגפות, וקורים דברים נוראים, צריך להתעורר בתשובה וכו' וכו'. אז יש לי, אני חושב להוסיף מתחת, שלפי סקרים מדויקים שנעשו בשנים האחרונות, תוחלת החיים עולה, הרפואה משתפרת לאין ארוך, בין השאר בזכות שר הבריאות ליצמן, אז אתם יכולים לחזור בתשובה מתוך הודעה להשם על זה שהבריאות משתפרת, אבל למה לדבר על המוות שעולה בחללנו? כאילו מה? אז צריך לשקר בשביל לעבוד את השם. למה? יש דברים מזעזעים. למה זה לא נהיה גן עדן? לא שאין מיטות ואין מיטות, יש תאונות, יש דברים כאלה, אבל לפעמים שואלים דברים באמת מזעזעים, אבל אתה מדבר על... הם נראים בזמן האחרון, כאילו תחושה עם מצב כזה שמצב הולך ו... זה לא נכון, מה אפשר? צריך להביא את האמת. יש אולי גם קולות אחרים קצת, אבל... פשוט אמר לי שהרב ארוש הוא בזה שונה. זה אמר, במובן הזה זה מהפכה. מכירים אותו? מה?
קצת.
אני מסתכל על הטוב. במובן הזה זה מהפכה, למרות שהוא כאילו בתוך העולם החרדי, מה שמכונה. אבל הוא יש לו כל הזמן נקודת המוצא וכמה כמה טוב יש בכל מקום שמסתכלים עליו. זה כמובן זה לא רק... אני אומר, בהרבה מובנים זה פשוט אמת. זה אמת הרבה יותר מאשר בהשוואה נגיד לזמנים אחרים, הרבה זמנים אחרים. אבל זה גם אצלו גם עבודת השם שלמה, כלומר, בלי תלות במציאות החיצונית. זה נקודת הסתכלות, שברגע שאתה מסתכל ככה, אז באמת נהיה לו טוב, כן. ונהיה לו יותר שמחה בחיים. אז הקצה השני זה לראות את כל החסרונות. באמת, יכול להיות, יש כאלה מתגעגעים, פעם הייתה פה איזו משפחתיות, היה איזו חלוציות, איזה... איך היה לי צער לקרוא, אפילו הרב ליכטנשטיין, ראיתי שהוא כותב ככה, שהוא בא לארץ, היה פה סולידריות, היה ערכים, והיום... אתה לא אומר, לא שאין שום שינויים, אבל נגיד יש נהנתנות. פעם היה... מתי אנשים מגייסים כוחות כדי להיות איזה, נגיד הדורים, הדור הוא משווה לי לפני 20 שנה, כשהוא בא לארץ, 20 כבר, מתי שהוא דיבר, כן, עכשיו כבר יותר שנים. כשהוא בא לארץ, קצת לפני מלחמת יום כיפור, שהיה כאילו דור מסתפק במועד, ועם יותר עזרה לזה, תשווה דור יותר אחורה, תלך לסבא, כן, שחיו בלי כלום, לא יודע, באירופה, אפילו פה בארץ וכו'. עוד יותר היו מסתפקים ממועט, ועוד יותר היו זה. מה נעשה נעבך? שהקדוש ברוך הוא פיזר פה זהב, ואנוכי הרביתי לה, ו... אני זוכר בעצמי שהמדינת ישראל הייתה נחשבת כאילו על הגבול הבחינה כלכלית, והיום עם המצליחות בעולם. אני בדיוק בכל פעם אומרים, התל"ג, בתמ"ג וזה. אז נכון, אז שעשירים, אז אנשים אוכלים, לא? כתוב ברמב"ם שלא צריכים לאכול ולשתות לימות המשיח, נכון? צריך ללמוד תורה, אבל מה אתה רוצה ש... שלא יאכלו. ויש סולידריות, ויש זה, נכון? זה אולי לא משפחה אחת גדולה, כל העם. יש פה באמת הרבה שבטים, הרבה זה. אבל יש קהילתיות, ויש גרעינים שנוצרים, והדברים האלה גם מה שיש, אולי אנחנו מכירים את זה, יותר אולי אצל אנשים דתיים יותר בולט, כי יש את בית הכנסת, ויש את המציאות שמאוד מחברת, אבל זה גם מועתק מהקיבוצים החילונים שהיו, וגם אולי קצת לפעמים מועתק מה שקורה אצלנו. אז זה קיים גם בעוד מקומות, ויש נוער מסור ומתגייס, ואגב, עם ערכים אחרים. זה באמת ערכים אולי יותר אוניברסליים לפעמים, יותר סביבה, לא יודע. דברים קיימים. דור הולך ודור בא. מעד רבה, הגיוון והמרחב גדל מאוד בכל השנים האלה. ויש כאלה ככה מתגעגעים במה שהיה. יש לי בן דוד. היה מרכז הרב, אז פעם אולי למדו מאמר הרדור. אז הוא שאל את הרב צודה, הרי זה היה בזמן הרב, כולם היו חלוצים, כולם היו אידיאליסטים, אבל עכשיו כולם, לא יודע, איפה החלוציות, איפה הזה? אז אמר לו, אתה היית אז? אני הייתי אז. אני רוצה להגיד שגם בזמנו, יכול להיות שהקבוצה שהייתה פה, היא באופן טבעי הייתה יותר חלוצית, כי בשביל לבוא לפה צריך להקריב קורבן, כן, היה צריך זה. אבל עם ישראל רובו וככולו. יש אפילו מלחמת השחרור, שהייתה מלחמה כל הארץ חזית, בתי קפה בתל אביב היו מלאים. בשעה שאנשים נלחמו והקיזו דמה בחזית, היה קבוצות אחרות שלא יודע לה בדיוק איך. יש תיאורים כאלה, אחד האלה שחזר מהחזית, פתאום רואה את ה... להבדיל גם הרב סבתו מתאר תחושה כזאת, שירד מהגולן, ורואה כאילו את החלי מפקדה כזה, מבסוטים כאלה, לא מבינים איפה הוא נמצא. תמיד יש פער כזה, ותמיד לא כולם שותפים באותה רמה. איך הרב צודה אמר? באמת יש לו מקור מהכתובים, אל תאמר מהיה שהיים הטובים, שהיים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת על זה. סתם, לא הכוונה שאין דברים שהיו מעולים בדור קודם, בדורות קודמים, ודאי צריך ללמוד. אבל יש גם הרבה דברים שהשתבחו והשתכללו דווקא בדור הזה. אז זה הקצה השני. אנחנו קצת בקצה השני, שלראות כל הזמן רק את הקטנות ואת האפוריות ואת הזה, ויש באמת היום הרבה שמאדרים ומחמירים לעסוק בזה. אנחנו זוכרים, היה את המחאה החברתית, שאמרו שאין כסף לגמור את החודש, ואין כסף לקנות דירה בתל אביב וכו'. ואז היה, התחיל אוגוסט, התחיל, אני זוכר, זה היה, אני מצל בתות זמן להסתובב שם לפעמים, ואת היה שם מלא בסדירות רוטשילד הרבה. היה כזה פיתוי לרדת לסוף, אך לא רדת, אבל הסתכלתי, המשכתי. אבל אחר כך הגיע אוגוסט, פתאום מאלפים נשארו אולי איזה 10 שהחזיקו את האוהל, למה? כולם נסעו לחופשה. לא בצפון. חוץ לארץ. נכון שהמחירים כבר לא יקרים כמו פעם, וזהו, אתה אומר. אחר כך שמעתי שבני בגין, שהוא אמר שבאמת כל המוחים, אומר, הם היו מהסירון השישי ומעלה, כן? זה השביעי. אז אתה מבין שהיללה היא קשורה דווקא לפינוק. זה נכון, זה, באמת יש פרדוקס כזה שהוא אוניברסלי, הוא לא רק בחיים שלנו במדינה. שאדם שיש לו מעט, אז הוא דווקא מעריך את מה שיש. אדם שיש לו הרבה, אז הרבה פעמים הוא מתמרמר על, על המעט שעוד היה אפשר לקבל יותר. זה באמת נכון. זה צריך... אבל לא למעוס בטובה. יש בזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שפע. זה חלק מברכת הגאולה. חפץ רכושה ואושרה, כמו שהרב כותב. אז בכל אופן יש את שתי הקצוות, כן? קצה אחד שמדבר בפתוס, באיזושהי התרגשות, באיזושהי אווירה ככה נלהבת על כל דבר, ובכלל לא רואה את החסרונות. קצה שני שנורא נורא רואה את החסרונות וכבר מיואש מהפתוס וכו'. ואני אומר, יכול להיות שבאמת יש איזשהו... משהו, יודע, מלחמת יום כיפור, ואילך, לבנון, אוסלו, ההתנתקות, יכול להיות שכל אחד גם השפיע על קבוצה אחרת, שגרמו קצת להיות פתאום מפוקחים, נקרא לזה, מהפתוס של ראשית המדינה, ולהיות ככה הרבה יותר, מציאות הרבה יותר מסובכת, הרבה יותר קשה, הרבה פחות בטוחה, וכן הלאה. והאמת היא, אני חושב, ופה אני רוצה להשתמש באמת במושגים מהפנימיות, שיש ידוע בפנימיות שיש מושג שנקרא ייחוד עליון ויש ייחוד תחתון. רק כך לדון שיש מקום משתי בחינות לדבר על יום העצמאות. ייחוד עליון ידוע, זה מתבטא גם בפסוק שאומרים שמה ישראל השם נוקנו השם אחד, ותחתון זה ברוך שם גם אנחנו תאו עולם ועד. רואים שזה גם מופיע בדברי האדמו"ר הזקן, בטניה ועוד, בתורה אור גם, גם נפש החיים. לא מזמן אפילו ש... אמרתי לך מהאחים, הרב אליעזר את הניסוח, שבעצם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, היא לראות את האחדות השלמה. אין עוד מלבדו ממש. אין שום דבר עם בלעדי השם. לכן גם סוגרים את העיניים. אין... הכל בטל לעומת הקדוש ברוך הוא. ברוך השם, כמו מחתו עולם ועד, יש עולם, יש מציאות. הקדוש ברוך הוא מולך לתוך המציאות. עכשיו, הרבה פעמים שאומרים שמה ישראל, כאילו המציאות ממש בטלה, ו... לאדם רגיל, אפילו, לא תמיד אפילו קל לחשוב על השגה כזאת, אפילו מעיק עלינו לחשוב, אין כלום, אין שום ממשות, כולל המציאות שלנו. אבל אולי נקרא את זה בצורה קצת פחות חריפה. שמה ישראל זה המציאות השלמה. הכל אחד, הכל הרמוני, הכל טוב. כל שלם. אין מדרגות, אין חסרונות, אין תחרות, אין קינה, אין תחרות. עולם הבא כזה. שוב, כשמדברים על ייחוד עליון זה, זה מעבר לעולמות, אבל ברור שהכי קרוב לזה, מכנרים ומושגים של עולמות, זה איזושהי אחדות הכי הכי גדולה שאפשר לצייר. בין, בתוך עם ישראל, בתוך הבני האדם בכל העולם, זה ייחוד עליון. באמת, שאומרים שמה ישראל, אנחנו מאמינים לא רק שהשם אחד, אלא שגם בעולם יש פוטנציאל כזה שהכל הכל יהיה אחד בשלמות. מה שיתגלה לעתיד, רגע אחד אנחנו כאילו קופצים לעתיד הזה. זה שמע ישראל, זה ייחוד עליון. ושם מאמינים שהכל לטובה גם. אין, הקדוש ברוך הוא מוביל את הכל לטובה. אפילו מה שנראה בעיניים לא ככה, כל, זה המבט של ייחוד עליון. מבט של ייחוד עתיתה, זה יש עולם. יש מציאות, יש בן אדם, יש בריאה חופשית. יש טוב ורע, יש מדרגות, יש הבדלים, יש על מדי ייחודה, יש על מדי פירודה. ובתוך זה גם כן להמליך את הקדוש ברוך הוא. יש לאדם בחירה, יש לאדם קשיים, יש לאדם אתגרים, והוא ממליך את הקדוש ברוך הוא. אלא הבחינה של, שוב, בתיאור המאוד מאוד מופשט, אז כן, לעומת... מעבר להכל, מולך בתוך העולמות. ואולי, הבנו את זה צעד אחד, עולם שכולו שלם, לעומת עולם שיש בו חסרונות, ששם הקדוש ברוך הוא מולך. עכשיו, מה יותר גדול? ודאי שבאופן פשוט ייחוד עליון יותר גדול. והוא גם הבסיס לכל כל האמונה, שמה ישראל יסוד האמונה. מצד שני ידוע דברי החז"ל בפסחים, אני חושב, שמשל לבת מלך, שהריחה תיקי גדרה, ולא ידעו מי רצה לאכול, ולא ידעו מה לעשות. אמרו, נביא לה, זה לא כבודה, לא נביא לה, היא רוצה, אז הביאו בחשאי. אז ברוך שם, זה שבח נפלא. להגיד אותו, אי אפשר כי משה לא אמרו. לא להגיד אותו, גם כן אי אפשר כי יעקב אמרו. אז אומרים אותו בשקט, אומרים אותו בלחש. אז זה היחוד תחתון. עכשיו, למה בלחש? כי בייחוד עליון, אז באמת, ההופעה האלוקית היא מפולשת, היא ברורה, היא בהירה. בייחוד תחתון אתה כאילו, הייחוד השם מופיע דווקא בהקשר של העולם, של החסרונות, של הרע, של הקושי שיש בעולם. אז זה לא יערה כל כך גלויה, זה מצב שיש בו גם צד של הסתר פנים. צריך לצעוק את זה כל כך. אבל בסופו של דבר, גם שם הוא מולך. אפשר להגיד שבחשאי זה לא רק מידה דרך ארץ, שלא לדבר על משהו ששם כבוד המלך לא כל כך גלוי, אלא כי גם באמת צורת הגילוי בחשאי, כן? בייחוד עליון, כשהוא מתגלה, אז זה גילוי ברור, נוכח. חוט תחתון חלק מהאופי של הגילוי שהוא קצת בחשאי, הוא קצת נסתר, לא כל כך נראה. המציאות הנראית היא מציאות גלויה, עם האופי שלה, של העולם הזה, של החיצוניות שלו, של כל מה שדיברנו מקודם, אלמא דפירודה. אבל כתוב שבת המלך דווקא מתהווה לזה. יש כאילו טעם מיוחד דווקא בייחוד תחתון. אז באמת, לפני אני אומר על זה עוד נקודה, צריך להגיד, אופציה אחת זה להגיד שהאמת התווך בין שני המשפטים האלה, בין שני הפסוקים, בין שני המבטים האלה, זה אמת המבט היה נכון גם על מדינת ישראל. מצד אחד, ביום יום, בהווה, אתה ודאי כמו אדם שרוב הזמן העיניים שלו פתוחות, הוא לא אומר שמה ישראל. אומרים פעמיים ביום, אבל אחר כך אומרים ברוך שם, לכאורה, כי זו שאלה, עם מה הולכים? לכאורה עם הברוך שם דווקא הולכים כל היום. לפחות לפי עכשיו מהסברה שאנחנו אומרים. אז ביום יום אתה רואה את המציאות, אתה רואה את החסרונות שלה, אתה רואה את המגבלות שלה, לפעמים אתה מתעצבן, לפעמים אתה כועס, לפעמים זה. וזה אנושי. מצד שני אתה מנסה גם לתקן, עובד, תאמץ. מצד שני, זה צד אחד. מצד שני, כל הזמן ברקע, יש את המבט העליון. כלומר, לא מצד אחד לנסות להביא את המבט העליון לפה ונחבר אותו למציאות כמו שהיא, בלי שום פער, כי זה לא אמיתי, זה גם לא נכון מבחינת כל האתגרים שיש לבן אדם, כל הדברים שצריך לתקן. מצד שני, גם לא לחיות רק את ההווה, בלי בכלל איזו אמונה שבאמת מאחורי כל הדברים, יש איזו נשמה פנימית, יש איזו דבר גדול, יש איזו ביטחון. וגם אנחנו לא ממש נביאים ולא יכולים להגיד בדיוק מה יהיה בעתיד, אבל ודאי שזה נותן איזה סוג אחר של ודאות, לעומת כשמסתכלים באמת רק במבט, נקרא לזה, חילוני, חיצוני, שבאמת יכול להיות מלא דאגות מכאן ועד הודעה חדשה. אז זה אולי באמת האיזון הנכון. מצד אחד, לא להיות באשליות, להיות באמת הפיכחון הזה, שאולי תיארנו שהחברה הישראלית עברה מאולי ככה התקופה שלנו בנו וכולי, והצ'יזבטים של הפלמ"ח, ותראו, זה גם מתבטא בשירים של אז, לעומת הפיכחון שאחרי זה, יש בו גם התבגרות, יש בו גם התפכחות, זה גם במובן החיובי. אז זה היציאה מאיזושהי אשליה שיש בה משהו יודעתי הוא נכון. אז זה הערך של המבט המבט של ההווה, המבט של חיי שעה, לא לדלג עליו. מצד שני, לא לוותר על ההשראה. הנה, לראות שיש ברקע כל הזמן איזה אור אלוקי שמלווה אותנו. הוא גם לפעמים מתגלה. לפעמים הפער בין העולמות כמעט מתשתש. אגב, זה נכון גם בחיים של האדם, לא רק בחיים של עם. גם האדם, איך מסתכלים עליו. ‫אחד אחד מלא חסרונות, ‫מלא ניסיונות וזה. ‫נשמה ענקית. ‫אז גם אם נסתכל על נשמה ענקית ‫על כל דבר שקורה לאדם, ‫גם שיש לו כל מיני חולשות, ‫זה מסוכן. אני יודע שבעזביתה קצת הלכו למקומות האלה, שאפילו מהעבירה בסוף יוצא תיקון, אבל באמת כבר העירו על זה של מסוכן. רעיון גדול, נפלא, אבל להגיד אותו סתם בפשטות, רק אנשים צדיקים כמו עזביתה יכולים להגיד דבר כזה. אבל מצד שני, לראות את האדם רק ברובד החיצוני שלו, בלי לדעת שיש לו נשמה גדולה, שיש לו ביטחון גדול, שיש לו השגחה שמלווה אותו, זה גם שקר. ודאי. אז באמת, השילוב, האיזון בין הדברים, אפשר להתבטא אולי בעוד ביטוי, אור פנימי ואור מקיף, כן? אור פנימי זה אור ששורה בתוך הכלים. אז גם מתחשב בכלים. במגבלה של הכלים, ביכולת של הכלים. ואור מקיף זה מלמעלה. אז התחלתי להגיד שלפעמים, כאילו פתאום הפער בין האידיאל העליון לבין המציאות של ההווה מטשטש, או נגיד בין האור פנימי לאור מקיף. דוגמה אחת כאיש, מהדהדת, שהיה, ידוע לכם, מאז מבצע צוק איתן, והיה שם אחד החיילים שנפלו, אני חושב קראו לו שון קרמל, שהוא היה בעצם חייל בודד. ואז ככה הודיעו שככה אין לו פה הרבה, המשפחה הגיעה, אבל כאילו אין לו פה כמו חייל רגיל, כביכול. אז יש אנשים מוזמנים לעבוד, ובאו 20,000 איש ללוויה שלו. שוב, ההקשר הוא באמת הקשר גם של אבלות, של עצב, אבל מצד שני, האירוע הזה, הערבות הזאת, התחושת היחד הזאת, באמת זה רגע שכאילו האומה מאירה את האור כזה של, של הנביאים, כאילו, של ה... באמת כמו ימות המשיח, כן. ימות המשיח, אנחנו היינו רוצים שככה כולם יהיו מחוברים אחד לשני, וכל הכלל בעד כל אחד, וכל אחד בעד כל הכלל, ושהכל יהיה כל כך... יש רגעים שזה כאילו מתנוצץ. זה שאפילו עשו על זה שיר. על האירוע הזה שהוא גם מבטא את בשפה אולי יותר חולית, אבל את הרעיון הזה שאני עכשיו מנסה לתאר, שפתאום מבליח איזה משהו עמוק שלא רואים אותו אולי ביום-יום בהווה, אבל הוא באמת נמצא וקיים. וזה באמת, שוב, בעניינים, בזמנים של מלחמות, אבל לא רק, גם בזמנים שסתם, שמתעורר איזה צורך ואנשים רבים יכולים לעזור, אז הדברים האלה באים לידי ביטוי פתאום באמת עריבות ומשהו ככה מאוד, יכול להיות אפילו בזמנים של חגים, בזמנים שיש איזה כינוסים גדולים, יש כל מיני רגעים. אפשר להגיד שזה באמת כל יום עצמאות זה ככה. יום עצמאות ככה את קצת משהו, המחיצה הזאת שקיימת בין החזון הנביאים לבין ההווה, כאילו מוציאים את הווילון ו... לרגע זה כאילו פורץ לתוך ההווה ואתה ככה מתמלא ממנו ואחר כך אתה יודע שצריך לחיות עכשיו את ההווה. יכול להיות שבתשעה באב סוגרים את הווילון חזק, כן, שבאמת נראה רגע את המציאות, את כל החסרונות, את כל מה שעדיין צריך לחסוך, כל מה שצריך להתגעגע. ובדרך כלל, כמו שאני אומר, זה נשאר ביותר ברקע. אבל לפעמים זה מבליח. כמו שגם בחיים של האדם. לפעמים פתאום יש מבט נשמתי, כל אחד, הכל שלם, האדם מוצא בתוכו רק רצון לעשות טוב, לתקן וכו'. המבט הזה, כשהוא נמצא כל הזמן ברקע, לפעמים הוא גם מתגלה ממש, וגם כשהוא לא מתגלה ממש, הוא ודאי פועל הרבה מאוד על כל מה שאנחנו עושים וכל מה שאנחנו פועלים. אז אפשר להגיד שהמבט הנבואי, שאגב, הרב צודה, יש כל מי ששמע אותו, עכשיו בדיוק כשהייתי אצל מור אבי, שליטה, אז הרב שוורץ נכנס והביא ספר חדש, שהוא הוציא עכשיו תוך התורה הגואלת מועדים, עם, אני חושב שהיה כבר את זה, אבל עם תוספות, וגם כל הצורה היא הרבה יותר מאירת עיניים, אז יש שם גם הרבה על יום העצמאות. אז אין ספק שהרב ציודה בימי העצמאות, אני יודע, מסוים את כל השנה, הוא כל הזמן חי את הגודל הזה, וכל מי שפגש אותו, יש גם תיאור יפה של אחד... איך שפעם נכנס אליו, עוד בשנות ה-60, שנות הקאפי, מה שנקרא, מה שראוי לקרוא, נכנס אליו כאילו מתוך כל השאלות וכל התחושות, מה שקורה במדינה, כל הפערים וכל המשברים וכל הזה. אתה שומע, אם מישהו מתאר את המשברים שהיו אז, אתה אומר, רגע, כאילו לא השתנה כלום. נכנס לרב צודה, והרב צודה ככה התחיל לדבר איתו על כל המדרשים וכל הפסוקים וכל מה שמתרחש כאן. יש לו כזה משפט מאוד יפה לאותו כותב. זה יצא בספר, אנחנו נקרא מערכה ציבורית, או שאני מבלבל, מה שהוציא הרב ברמסון, מכיר. שסוף מאמרי עיתונות על הרב צודה, זה אחד מהמאמרים היפים שם, זה כתב אותו פנחס פלי, אני חושב. היה לו בזמנו עיתון שנקרא פנים אל פנים. החותל של הרב בן יעלון. אז הוא מתאר את התיאור הזה. אז הוא אומר, כשהוא יצא, ישב אצלו כמה שעות על הרב צודה, יצא אצלו בשתיים בלילה, הוא אומר, פתאום השמיים של ירושלים נראים יותר עמוקים, יותר גבוהים, אחרי השיחה שכולם נראית אחרת. אז באמת, אצל הרב צודה תמיד יכול להיות שמשהו באבידון הזה ככה נפתח. ושוב, אגב, לא רק ביחס למציאות הציבורית, בכלל, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא הייתה יותר נמצאת, כמו אצל לצדיקים בכלל, גם מי שפגש אותו ראה את זה. אבל ודאי אצלו הייתה ההערה המיוחדת בתורה, ההערה של הגלות האלוקית בחיים הציבוריים. אז אצלו באמת זה היה נוכח כל הזמן. אז אפשר להגיד שבאמת, אולי בדרך כלל אנחנו בברוך שם, וביום העצמאות אנחנו מתרומים לשמע ישראל, כן, בהקשר של המציאות הציבורית. כאילו, פתאום, רגע, אני רואים איך שהכל אחד, ואיך שהכל מסודרה, וכל ההיסטוריה היא בהירה, ואיך שכל המאמרות וכל מה שעבר מגלגל את עם ישראל לארצו, וכל מה שקורה לו בארצו מגלגל אותו לשלבים יותר חשובים, יותר מתקדמים, גם בכמות וגם באיכות. איך אפשר לומר? חוויה שלי שקשורה למקום הזה, אני לא יודע אם עדיין, אבל במשך השנים תמיד היו, אני חושב שבערך בתקופה בין יום עצמאות ליום ירושלים, יש איזה דגל כזה מעל הבית מדרש של הישיבה, גם מואר מאוד יפה ככה, יש שם איזה פנס, והוא מתנופף ככה ברוח, אז הסתובב ככה פה בלילות בזמנו, בהרבה לילות אביב כאלה, שגם לפעמים מצד עצמם ככה מאוד נעימים ומיוחדים, ולראות ככה את הדגל, את עשתה ככה החלומות והמחשבות האלה של שככה לראות את אור הגאולה שמציץ, זה באמת ככה מאוד מתחבר, מאוד מתקשר. אבל אפשר להוסיף, מה שככה מקודם קצת פתחנו ורמזנו, שהבת מלך נהנית במיוחד דווקא מהציקי גדרה. אני דקתי פה מדרש שיש, חלק מזה יותר ברחבה במדרש, חלק מזה בגמרא. כל המסתכל בארבעה דברים, רטוי לו שלא בא לעולם. אז הגמרא אומרת, בשלמה, מה למעלה, מה למטה, מה לאחור, לחי. כאילו מובן שאין מה להסתכל שם. אלא לפנים, מה היא דעה ואהבה? כאילו, מה אכפת כביכול? רבי יוחנן ורבי אלעזר, דמות הרוויו, משל למלך בשר ודיו, שאמר לעבדיו, בנו לי פלטרים גדולים על האשפה. הלכו ובנו לו, אין רצונו של מלך להזכיר שם אשפה. כאילו, מה לפנים? זה בעצם לדבר על זה שהעולם נמשל לטרקלין של מלך שבנוי על אשפה. במדרש אחר, שזה מופיע יותר בהרחבה, אז כתוב, אלמלא מקרא כתוב, אבל כתוב, שאיך נבנה העולם, הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ועל גבי זה, ויאמר אלוקים יהי אור. אני אנשי. פשוט אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא כאילו הזיז את התוהו ובוהו וברא את העולם. זה המדרש הזה, הוא כאילו בנה אותו על גבי התוהו ובוהו, וזה אגב, יכול להיות גם איזשהו סוג של המתקה גם למה שמדברים על תורת ההתפתחות. שאני לא יודע מה שקוראים, עונה אבולוציה, כן? אני יודע שהרב לצהל אמר שאף על פי שאנחנו לא בטוחים בהשערות האלה, אבל הם לא סותרים את האמונה. כי אפשר להגיד שבריאת העולם הייתה בדרך גלגול ארוך של ההשגחה. שידוע שחלק אבל מהקושי שקשור לתורת ההתפתחות, זה לא רק עצם הרעיון שלא רואים משהו שקורה בבת אחת אלא תהליך, אלא גם שכאילו יוצא שהאדם בנוי על גבי קומות יותר נמוכות, יותר פרימיטיביות, ממה שהוא עכשיו, ומה זה אומר על המוסר. אנחנו מוצא יום השואה, אז חושב שאולי אפילו הנאצים קצת, לא בטוח שהתכוון לאיזה מי שאמר את התיאוריה הזאת, אבל אפילו השתמשו קצת ברעיון הזה, שהעולם הזה זה בעצם עולם של מאבק של הישרדות, והחזק שורד, וצריך להריץ את הכוח וכו'. עשו מזה, משלו מזה את הנזית שלהם. אבל מה שהרב אומר, נאבדיל, זה שאין הכרח לקחת את זה למקומות האלה, אלא אדרבה, אפשר להגיד שזה הגדולת השם, שאדם נבנה, שאדם נברא באמת מן האפר, כן? יכול להגיד מהאפר וכל מה שבדרך, כן? אדם נברא מן האפר. אז מצד אחד כתוב לו העולם כולו, כמו המשל פה, כן? המשל זה כמו כפשוטו, שיש ארמון של מלך, מאוד יפה, מאוד מצוחצח, אבל ידוע, ברור שאם תרים כמה מכסים, אז תראה את כל ההשפעה, את הביוב, ככה זה. כל היופי הזה מתאפשר דווקא בגלל שיש מתחת את החלק הלא נראה, כן, החלק החשוך. אבל אומרים לך, החלק החשוך של המציאות הוא באמת חלק שעל גביו מופיע כל המציאות היפה והגלויה. אבל להגיד את זה בכל רם, לא פשוט. תראו, משל, גם אפילו האדם, איך האדם חי, אפילו, כתוב, האוכל בחוץ, הרי זה דומה לכלב, כן? אנחנו גם משפחה אוכלים, הישיבה זה כמו חוג של משפחה, כן? אבל בחוץ, גם אדם מכובד, נגיד, לא יחצין את זה שהוא אוכל. אז איך הוא חי? זה כאילו חלק שאתה מסתיר, זה הציקי גדרה שלו, כן? אבל מזה אתה חי, כן? וכל שכן שאדם אחרי שהוא אוכל, הוא גם יש לו צרכים. זה ודאי דבר שאדם לא יחשוף, אבל שזה הוא חי. אומר לי שאפילו מניעה של זה היא הרבה יותר מסוכנת מאשר מניעה של זה, כן? אם אדם מתעכב מהאכילה כמה ימים, זה פחות מסוכן, אם אדם מתעכב מעשיית צרכים כמה ימים. אם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם. אבל זה אדם בנוי. אבל מצד שני, אתה לא תצעק את זה בכל רב. אומרים את זה בחשאי, מפריע לעשות. אומרים, יש פה איזה פלא. לא מדברים מפורש, יכול להיות שבמין על האוכל מדברים מפורש על המאכל. אומרים, לא מדברים, לא קוראים להם בשם מפורש, מצד שני אומרים, זה פלא. אולי אפילו עוד יותר מופלא. אז זה הפלא של הברוך שם, בפון מלכותו עולם ועד. יש בזה פלא עוד יותר עמוק ועוד יותר גדול, שבאמת הקדוש ברוך הוא מגלה את ייחודו ואת אורו, באמת דווקא מתוך החשיכה, דווקא מתוך המציאות. כלומר, לפי זה באמת, זה לא רק שיש את המציאות העליונה והגדולה, ויש גם את ההתמודדות, איך בבחירה חופשית מגנים את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות המסובכת, המורכבת, המאתגרת. אלא אדרבה, שיש איזה טעם מיוחד, מתוק, דווקא במציאות הזאת, שהסוד האלוקי נמצא דווקא שם. ודרך כלל אומרים אותו בלחש. ביום כיפורים אומרים אותו בקול. זה אולי מצב שבאמת כל המציאות מתרוממת, ואפילו המציאות החשוכה היא כבר לא חשוכה, כי אם כשאין חטאים, אז גם הדברים אולי שנחשבים השפעה, הם כבר לא השפעה אולי, כן, הם כבר לא... הכל מתרומם, אז אתה יכול לצעוק את זה. כן? לא שאין חסרונות. אדרם. יפה. אז כאילו עוד יותר קרוב למה שנאמר מקודם. שדווקא בזמן כזה מעולה, אפשר לדבר את הסוד הזה בקול רם. בלי להיבהל. כן, בלי שזה מבלבל. כאמת מבט הרבה יותר עמוק, הרבה יותר שלם, הרבה יותר מתפעל. כן, זה המפדיל לעשות. הפלא הרבה יותר גדול, איך באמת דרך כל המציאות, כמו שהאמת הרמת, אתה רומז בכתביו, שגם לא נצויר שאדם עבר תהליך כזה ארוך עד שהוא נעמד על רגליו ונהיה בצלם אלוקים כמו שאנחנו מכירים. זה פלא לא פחות. לא יותר. נס כמו אגב, הרב דיבר על זה מפורש, אבל זה ברור מכל דבריו, שאותו ויכוח על בריאת העולם, האם רק ציור של בריאה אחת גמורה, הוא ציור שמחזק את האמונה, או גם האפשרות לדבר על בריאה שהיא תהליך, זה גם, אז הוא אומר ככה גם על הגאולה. האם מתארים את הגאולה רק כמשהו שקורה בבת אחת, רק בזה אפשר לקבל, רק בזה אפשר להאמין, או שאדרבה, דווקא גאולה שקורית בתהליך, זה לא פחות. ואדרבה, כשקורית בתהליך, אז יוצא שזה מופיע דרך כל מיני נגעים וחולאים, כמו שהרב אומר שם בתחילת תורות התשובה, דרך כל הסיבוכים, דרך כל נכלי הפוליטיקה, מה זה רבה, יש בזה פלא יותר גדול. אחי, בתוך כל העולם אתה מסובך, אז בסוף זה קורה. זה כמו שאתם יודעים, כדי שסיפור יהיה מעניין, אז עד שמגיעים לשלב הסופי, אם בכלל מגיעים, צריך לעבור את כל השלבים האלה, שבהרבה שלבים אתה אומר, מהמקום הזה בכלל לא נראה שזה בסוף ייגמר טוב. ככל שהסיפור יותר חזק, אז יותר יש שלבים שזה נראה לך ככה. וזה שזה תופס ככה בתור סיפור, זה באמת מבטא משהו מאוד, מאוד אמיתי, מאוד, מאוד עמוק. נזכרת אולי משפט שאני חושב ש... שמעתי ישירות או שמעתי בשם. משפט שמאוד נהניתי שכב צבי, שאומר איך כמה הציונות, המדינה, אז הוא אומר, היה אחד שלא לא הצליח לגמור את התיכון, הלך לארץ ישראל. היה אחד ש... כבר גמר את התיכון, אבל לא קיבלו אותו לאוניברסיטה, אנטישמיות או משהו כזה. הלך לארץ ישראל. היה אחד שנכשל בעסקים, הלך לארץ ישראל. היה אחד שזאת שהוא חפץ בה, עזבה אותו, הלך לארץ ישראל. בקיצור, כל ה... קוראים לזה שם הקורמים והיוגבים, כן, כל הזה. באמת נעשו קורמים ויוגבים, כן. ומזה קמה תקומת ישראל. כאילו, אנשים התיאור הזה, א', באמת הוא תיאור מאוד מפוקח, כי באמת, מי שהיה מסודר טוב, לא, היו כמה אידיאליסטים, אני אומר, רדי גורדון, או אנשים מהדמות הזאת, או להבדיל בקודש, כן, הרב, ברור שגם כמה אנשים זה, אבל באמת הציבור הרחב יותר, מי שהיה מסודר, מבוסס, מצליח, אז הוא מתא את עצמו במדינות הנוכחיות, איפה שהיהודים היו. ורבים רבים כבר הלכו לחפש מזלם, הלכו לאמריקה. אז הרבה שבאמת הלכו, אמרו, יאללה, הרפתקנות כזאת, ניסו. כאילו הרעיון הוא שכזה, זאת אומרת, גם דרך הדברים האלה מגלגל את הפלא של הגאולה. אז לפי זה אפשר להגיד שיום העצמאות זה ברוך שם, כן. כן, לפי המהלך הקודם, עכשיו, כן. אפשר להגיד שזה יום של שמע ישראל, שרואים לרגע את ה... הבלחה של חזון הנביאים, שכל רגע נראה אחד ושלם וקשור. אפשר להגיד, יש צד שזה פלא עוד יותר עמוק, שאתה כאילו לא מבטל את ההווה, ולא מבטל גם את ההווה עם האופי שלו. חשוב באמת להגיד, אם על גאולה בדרך הטבע, אז זה לא שמנסים להפוך את הטבע לנס. הטבע ממשיך להיות טבע. לא מבטלים את זה. אבל ברקע מאיר הנס. מחשי מאיר הנס. אז אולי יום עצמאות זה כמו שביום כיפור אנחנו יכולים לצעוק ברוך שם ביחס ל... אז ביום עצמאות כאילו אנחנו צועקים ברוך שם ביחס ל... להופעה האלוקית הציבורית, כן. שכל הזמן, מי שכל רגע יגיד שמדינת ישראל יסוד קשי השם בעולם, כשאתה רואה את השערה של ראש הממשלה, כשאתה רואה את זה פלולי נועם, לא. אבל יום אחד אתה יכול להגיד... על הכל... נגיד את זה בקול רם. בשאר השנה זה יהיה לפעמים קצת השוטר שעומד ברמזור ובדיוק צועק על הנהג הנכון. זה היה ברור, לא. אחד יש הווה ויש את הנביאים, כן? לא תמיד באותו מקום. אבל יש רגע שזה באמת... ואולי אפילו על השוטר שצועק ברמזור, כן? אפילו על הדברים המעצבנים. פתאום הכל מקבל איזה צבע, הכל מתמתק. טוב, באמת שנזכה גם לעבוד את השם באופן נכון בימים המיוחדים האלה. וגם באמת מתוך זה לגאולה שלמה.